כלל יש בסך הכל יותר פרטים, יש הרבה פרטים. והמודל המהותי, שאומר שיש בפרט משהו, יש בכלל משהו שאין בפרט. אין בכלל אלא מה שבפרט, נכון, מהמידות שהתורה נדרשת בהן. אז פה יש, יש בכלל משהו שהוא מעבר לפרט. הבאתי כמה דוגמאות להיבטים שאותם יהיה קשה להסביר במודל הכמותי, כן, המודל הכמותי זאת הייתה הדוגמה של שהבאתי את מה שפסק הרב אליהו לגבי קצין שצריך לפרוק נשק בשבת, האם מותר לו להדליק פנס, הראש של הצבא הזה שקצין צריך לפרוק את הנשק של חיילים אחרי שמירה, היו אז, אני לא יודע אם זה עדיין, וההוראות היו שהוא צריך להדליק פנס כדי לבדוק את בית הבליעה, אם זה בלילה. זאת אומרת, לא מספיק להכניס אצבע או משהו כזה. אז מישהו שאל את הרב אליהו, האם אפשר לעשות את זה בשבת, להדליק פנס. הוא אמר לו שכן. הטענה הייתה שהרי ברור שאין פה, אין פה סיכון מספיק משמעותי שיתיר חילול שבת. אם אדם היה שואל אותי שאלה כזאת, ברור שאסור. זאת אומרת, הסיכון הוא זניח לגמרי. אבל אם מה שאתה פוסק נשמע על ידי, לא יודע מה, הרבה קצינים, מאות, לא יודע כמה, בזה להעריך את זה, אבל הרבה מאוד קצינים וחיילים, אז כמובן צריך להכפיל את הסיכוי במספר האנשים, וזה כבר הופך להיות איזשהו סיכוי או סיכון שצריך להתחשב בו.
זה השיקול, אני חשבתי שהשיקול הוא שברגע שאתה מפועל כחלק מצבא, אז עקרונית אתה לא נידון לפי המעשה הספציפי שלך כרגע, אלא לפי, כאילו מה יהיה אם כולם יעשו ככה.
אבל לא כולם יעשו ככה אם אני שואל שאלה פרטית, זה בדיוק ההבדל. אם אני שואל שאלה פרטית, אז לא כולם יעשו ככה, אני אעשה את מה שאומרים לי בסדר, אבל מה זה קשור לאחרים? ברגע שההוראה היא הוראה על ידי מישהו שנשמע על ידי קהל רחב יותר, לא בן אדם ששואל שאלה פרטית, בן אדם פרטי, אז זה הופך להיות להתנהגות ציבורית. ואז, מה שאתה אומר נכון, אבל בסופו של דבר, ההבדל בין הוראה לציבור לבין הוראה ליחיד, במקרה הזה הוא הבדל כמותי, או לפחות מספיק המודל הכמותי כדי להסביר את ההבדל. בגלל שמספיק להגיד שיש פה הרבה מאוד קצינים שלא ידליקו את הפנס, ואז כתוצאה מזה יהיה פה איזשהו סיכון משמעותי שמצדיק חילול שבת. ולא צריך להניח פה משהו שהוא מעבר למודל הכמותי. דיברנו על גחלת של מתכת ברשות הרבים, מביאים הרבה פעמים את זה כדוגמה לחילול שבת בשביל צורכי ציבור, ששם הרף נמוך יותר מאשר חילול שבת לצרכים של יחיד, כי גחלת של מתכת שבוערת ברשות הרבים, לא בוערת, מלוהטת ברשות הרבים, היא בסך הכל מסכנת יותר אנשים מאשר גחלת כזאת שנמצאת ברשות היחיד, ולכן מספיק כנראה המודל הכמותי כדי להסביר את ההבדל בסטנדרטים של פיקוח נפש. זה לגבי המודל הכמותי. היו דוגמאות שבהן,
אבל כמעט כל סיכון, אפילו קלוש מאוד של פיקוח נפש, תצטרך להגיד שהוא תכפיל את זה בכמות כל השנים של כל השנות דור שיבואו המון אנשים ויסתכנו. מישהו ודאי, גם אם הסיכון הוא אחד למיליון,
אם אתה נותן הוראה על מעשה.
כן. גם אם זה אחד למיליון, אם לא יודע, אחד להמון, אז זה מכניס המון דברים בפיקוח נפש.
ברגע שאתה מוציא את זה כהוראה כללית, רוב הדברים הם לא הוראה כללית.
פסק הלכה.
זה פסק הלכה.
יש להיזהר מלרדת במדרגות ו...
זה לא פסק הלכה, כי זה בדיוק הנקודה שאנשים לא... זה לא ייכנס לשולחן ערוך שלא יורדים במדרגות בשבת. זה לא ייכנס. אם מישהו ישאל אותי אישית, אני אגיד לו, אתה יכול לרדת. ויכול להיות שזה יקרה לו משהו, אבל סיכון מאוד קטן. אם אני הייתי כותב סעיף בשולחן ערוך, מותר לרדת במדרגות בשבת, יכול להיות שיש מקום לדון, אבל זה לא...
יש לרדת במעלית, כי במדרגות מסוכן, כי מישהו אחד ממיליוני אנשים מפה...
אז אני אומר, אם הייתי צריך לכתוב איזשהו שולחן ערוך, היה מקום לטענה. זאת אומרת, צריך לכתוב אותו באמת במבט של...
אבל המפסק של הרב אליהו זה לא שולחן ערוך, זה שאלה...
לא, אבל ההנחה שלו, עוד פעם, אני לא יודע בשביל, יכול להיות שהוא לא צדק, לא חשוב, אבל התפיסה שלו הייתה זה ודאי נכון שנגיד יש הבדל בין אם שואלים אותו לבין אם שואלים אותי. אם מישהו בא ושואל אותי, אז אני אומר משהו למי ששאל אותי, והוא יעשה או שלא יעשה את מה את מה שאמרתי לו. אבל זה לא, אין לזה איזה אימפקט המוני. זאת אומרת, זה לא שעכשיו ברגע זה יתפרסם, אז כולם יתנהגו כך כי אני אמרתי. אבל אצלו יש ציבור יותר רחב שיעשה את מה שהוא אומר. אז יש מקום לשקלל את הכמות. השאלה המעניינת היא למה לא כותבים בשולחן ערוך לא לרדת במדרגות בשבת. לא יודע באמת, שאלה מעניינת. לא, יכול להיות שגם לזה יש
כנראה. אולי כמו מסתכנים, מוכנים להסתכן שזה... כאילו פיקוח נפש לא דוחה, יש פיקוח נפש שמוכנים לקבל אותו.
לא, זה סיכון אבל יותר קטן מאשר הדלקת פנס, אי הדלקת פנס, אני לא בטוח. תכפיל את זה במספר האנשים, לא במספר הקצינים. ודורות וכל מיני דברים כאלה, לא יודע. יש גם את העניין של שומר פתאים השם, זאת אומרת, מין כזה דברים ש... לא, זה עיקרון שמביאים אותה פוסקים בהלכה, זאת אומרת, שאם יש דברים שה... שהציבור לא חושש להם, אז זה לא נכנס לגדרי
פיקוח. יש גם עולם.
כן, מה שעושים. מה?
יש גם עולם שצריך להתנהל ליד כל זה.
כן, בסדר, אוקיי.
לפני 10 שנים בערך אשתי התחילה לעבוד כאחות, יצא לה להיות כמה חודשים בשניידר. אותה תקופה נחשפתי לדיונים האלה של שמירת שבת במוסד. ראיתי שתי גישות. גישה של מוסד צומת הייתה לנסות לצמצם על ידי כל מיני פתרונות הלכה טכניים את החילולים האפשריים. כתיבה בעת מיוחדת וכו' וכו'. התקשרתי לרב של הבית חולים, שהיה נשמע לי לגמרי לא מהציונות הדתית, רב חרדי ככל הנראה, שדחה לחלוטין את כל הגישה, ואמר שכל תפעולו של בית החולים זה פיקוח נפש אחד גדול, ודינו בשבת כמו ביום חול. אם תתחיל לשנות, שינוי פה, שינוי שם, שינוי פה, שינוי שם, בסוף מישהו ייפגע מזה. גישה אחרת לגמרי.
כן. למרות שגם זה עדיין... זה עדיין מודל כמותי. זאת אומרת, כי בסופו של דבר הוא מתרגם את זה לסיכון לחיים של מישהו. רק הוא טוען שבמערכת ציבורית כזאת, גם דבר שלא נראה על פניו מסוכן, יכול בסופו של דבר להיות מתורגם לסכנת חיים. כן? עכשיו, בצד השני של המטבע, כן, המודל המהותי, אז הבאתי כמה דוגמאות הלכתיות שכן, שנדמה לי שמשקפות משהו שהוא מעבר לכמותי. דיברתי על הרמב״ם עם הדין בראש השנה, כן, שדנים את היחיד, את העיר, את המדינה ואת העולם כולו בזה אחר זה, והנושא כלים שלו שואלים אם דנו את כל היחידים אז מה יש לדון את העיר, ואמרתי שם שיש דין על העיר עצמה, כיוון שגם העיר זה אובייקט שעומד לדיון מול הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר כמובן עונש או שכר שמגיע כתוצאה מהדין הזה ינחת על ראשם של יחידים, אבל היחידים חובשים שני כובעים, כן, כובע של אינדיבידואלים וכובע של איברים בקולקטיב, והם נידונים בשני הכובעים האלה, וכמה כובעים כאלה, איברים בקולקטיב העירוני, בקולקטיב הארצי, בקולקטיב של האנושות כולה. דוגמה אולי יותר מובהקת זה מתן תורה, שבועה בסיני, שהזכרתי את זה, אני כבר לא זוכר, ששם הגמרא מציעה מודל מטה הלכתי, למה אנחנו מחויבים במצוות, אז הגמרא קורא לזה מושבע ועומד מהר סיני. ויש לזה השלכות, למשל אם אני נשבע על דבר מצווה, אז דנים בזה בקטגוריות של שבועה על שבועה. בגלל שאני בסיסית מושבע לקיים את כל דברי המצווה, כן, או לא לעבור איסורים, ואם אני נשבע עכשיו לעבור איסור, או נשבע עכשיו לקיים מצווה, אז זאת שבועה על שבועה, ולכן היא לא חלה.
אני חושב שזה המקור היחידי לחיוב המצוות,
זה לא מקור.
זה נשבעת, לא שזה המקור לחיוב המצוות.
זה לא מקור, זה מודל. זה מודל. המודל שלי לחיוב מצוות זה כאילו שנשבעתי שם, זה כמו האמנה החברתית. אין, לא בתואר בשום מקום שנשבעו בהר סיני, אין לזה שום מקור. זאת אומרת, זה לא... לכם באמת כבר נושא כלים שואלים על הגמרא, איפה נשבעו שם? בערבות מואב יש משהו כמו שבועה, אבל לא בהר סיני.
אבל למה ההבנה היא שזה, כאילו, יכול להיות שהכוונה היא שיש שם איזה מציאות של שבועה, לא שזה הגדרה של קיום ומצוות.
אז למה, איפה אתה מניח שיש פה מציאות של שבועה? אין, לא הייתה שבועה.
כל אשר דיבר השם
נעשה. כן, זה לא שבועה. אמרנו שאנחנו נעשה, מה היה שם שם השם? הרי שבועה יש לה כללים, איך עושים את זה? צריך להיות לשון שבועה, צריך להזכיר את שם השם, לא היה כל זה. פחות, עוד פעם, לא מתואר בשום מקום. לא, בסדר, אבל לא, נשבע בשם. כשאני נשבע במשהו, אני נשבע בשמו לעשות משהו. כשאני מזכיר את שם הקודם.
אני נשבע זכר בשם השם. אם אני נשבע שכך
וכך. אז זה כבר נקרא ידות. זה כבר ידות. באופן עקרוני צריך לשם השם. עכשיו, אם אתה לא מזכיר, אבל אתה מזכיר לשון שבועה, אז בעצם הכוונה שלך נשבע בשם השם, אז הם יודעים ידות. זה גם שבועה. בכל אופן, אז בפשטות זה לא מוזכר, ונראה שזה, ככה גמרא רואה את המודל שלנו לחיול שבועה, דוגמה לזה, זה האמנה החברתית, כן, שזה משמש בפילוסופיה של המשפט ובפילוסופיה של המוסר, זה משמש כמודל למה בני אדם מחויבים למערכת המשפטית שהם בתוכה, או למערכת המוסרית שהם בתוכה. אז הטענה היא שיש איזושהי אמנה חברתית שכולנו חתומים עליה, שאף אחד מאיתנו לא חתם אף פעם ואין אמנה כזאת. אבל יש חשיבות מכל מיני סיבות פילוסופיות ומשפטיות או מטה-משפטיות לדון במחויבויות שלנו במסגרת מודל כלשהו. כשאתה רוצה לדון מה נכלל במחויבות הזאת ומה לא נכלל במחויבות הזאת, אם היא עומדת בסתירה למשהו אחר, מה עושים? אז אתה צריך מבנה משפטי שבתוכו אתה דן. אז אתה אומר, אוקיי, אם זה מסלול של שבועה או התחייבות ציבורית או משהו כזה, בוא נראה מה זה אומר שזה מתנגש עם מחויבות אחרת, או עם החיים שלי, או עם, לא יודע, איזשהו קונפליקט. אם אין לי מודל שבתוכו אני פועל, אין לי דרך להכריע קונפליקטים, או אין לי איך לחשוב על הדבר הזה. אז הרבה פעמים מייצרים מודל למרות שהוא פיקטיבי. ההנחה היא שבעצם היה מן הראוי שכולנו נחתום על אמנה כזאת, כי סך הכל אנחנו חלק מהאנושות, וכל אחד שהוא חלק מהאנושות אמור להיות כביכול חתום על אמנה כזאת, אז בוא נניח שהוא באמת חתם. זה סוג של פיקציה משפטית. בוא נניח שהוא באמת חתם, כי כך ראוי לחשוב שאנחנו באמת חתומים על סוג כזה של אמנה. ואז יש לנו איזשהו מכשיר לדון בקונפליקטים, להבין מה הגדר, עד איפה זה מגיע, בפסקי דין, בעולם המשפט משתמשים באמנה החברתית בתור מודל שבתוכו דנים. מקרי בוחן, מתי אדם חייב להתנהג לפי הכללים המשפטיים והמוסריים כשהוא נמצא בקונפליקט או במתח מול משהו אחר, הרבה פעמים משתמשים באמנה החברתית כמודל שבתוכו עושים את הדיון. זאת אומרת, האם כשיש לך התחייבות ציבורית שחתמת עליה וכנגד זה עומד משהו אחר, האם זה מחייב או לא מחייב, אז אתה יכול לדון, כי עכשיו זה כבר שאלה יותר מוגדרת. אם אתה אומר סתם, אני חייב לשמוע בכל החוק, למה חייב? מה חייב? כשזה עומד מול משהו, איך אני דן בזה? זאת אומרת, איזה סוג מחויבות זאת? אני צריך פלטפורמה משפטית כדי לנהל את הדיון.
מוסרית בסיסית. למה אני חייב להתחייב להיות משהו בשביל להיות מחויב, בשביל להיות חייב?
אני אומר, אתה לא חייב, זה מה שאני אומר, אתה לא חייב.
יש פה הנחה שנשבעו, שהקדוש ברוך הוא חייב אותם,
הוא חייב אותנו, אוקיי, ועכשיו נשבעתי על זה, זה חל או לא חל? אין לך איך לדון בזה. אין לך איך לדון בשאלה כזאת. אתה צריך לתת דפוס הלכתי למחויבות הזאת בעצמה, למרות שעוד פעם, אין לו בסיס היסטורי. ככה לפחות אני מבין את זה. אתה נושא כלים, שואלים שם, איפה הייתה השבועה, ויש דחוקים, אני אפילו לא זוכר מה הם עונים על זה. יש דחוקים כאלה ואחרים, אני לא חושב שזה נכון, לא באמת הטענה שהייתה שבועה היסטורית. אגב, רוב הראשונים באמת מסבירים את מושבע ועומד מהר סיני אחרת. הם רוצים לטעון שזה רק אמירה מטאפורית של להגיד ששבועה לא חלה על דבר מצווה. ומאיפה זה יוצא? טוב, שאלה גם כן לא פשוטה. אני חושב שכשהגמרא אומרת מושבע ועומד מהר סיני, היא מתכוונת שזה המודל, הפיקציה המטא-משפטית, שבתוכה אנחנו דנים במחויבות שלנו בקיום מצוות. בכל אופן, אבל לענייננו, אז מה שזה אומר בעצם זה שאנחנו מושבעים מהר סיני. ואז עולה השאלה, משנה למלך שואל, מאיפה, או משנה למלך שואל משהו קצת אחר, נדמה לי, איך אפשר לחייב אותנו לקיים שבועות, כשהשבועה היא לקיים את המערכת של המצוות? הרי החיוב, המחויבות לקיים שבועה, היא חלק ממערכת המצוות עצמה. עכשיו, אם השבועה הזאת היא שבועה שמכוחה אני מחויב במערכת המצוות, אז אין לעסק הזה איך להתחיל, זאת אומרת, זה דבר שזה נבוא בתוך פיו. אבל מעבר לזה, אני לא זוכר כבר אם הוא שואל את זה או אחרים שואלים את זה.
גם האמונה בשם היא גם כן משהו מעגלי כזה. יש מצווה להאמין בהשם.
כן, אבל באמת
אי אפשר לומר. אבל הוא מצווה, מתוקף מה אתה מקיים את המצווה.
כן, אז זו השאלה על הרמב״ם, איך יש מצווה כזאת. אבל באמת הפשט הפשוט הוא שאין מצווה כזאת. זה לא מצווה, זה תנאי להיות מצווה. הרמב״ם שמונה את זה במניין המצוות, אז יש שאלה באמת איך הוא מונה את זה.
זה
רק הרמב״ם מונה את זה? אולי, שעוד, אני לא זוכר, אבל הרמב״ם מונה את זה, זה המפורסם, אז זה אני זוכר. אני חושב שגם הרמב״ם לא בהכרח מתכוון דווקא למצוות עשה במובנה הרגיל, אלא זאת איזושהי הצהרה שפותחת את ספר המצוות. זאת אומרת, כמו שאתה פותח את ספר החוקים בהתחלה, כל מי שאזרח ישראלי מחויב לחוקים שמחוקק את הכנסת כדין או משהו כזה. אז הנה יש איזושהי הצהרה, הנורמה הבסיסית, מה שנקרא גרונד נורם, כן, של מונחים של בתורת המשפט של קלזן, שיש איזושהי נורמה בסיסית שממנה יוצאות כל הנורמות האחרות. אז גם בעולם ההלכתי יש איזושהי נורמה בסיסית שאומרת שהקדוש ברוך הוא האלוקים, ומה שהוא מצווה צריך לעשות. והנורמה הבסיסית הזאת היא מופיעה בתור מצוות עשה א' אצל הרמב״ם. אצל הרמב״ם יש מצוות שלא מצוות שום דבר, לא מצוות שלא מצוות לעשות ולא אוסרות לעשות שום דבר. יש הרמב״ם למשל במצוות עשה צדיקי וצדיק וב, גם זה שתי מצוות עוקבות. הרמב״ם, מצוות עשה צדיקי זה מצוות עשה של הפרת נדרים, והרמב״ם אומר שמה, ודע לך שהמצווה הזאת לא מצווה עליך כלום ולא אוסרת עליך כלום. אין לך מצווה להפר נדרים, ואין איסור להפר נדרים, אין איסור לא להפר נדרים. אין, זה לא, זאת הגדרה הלכתית. הגדרה הלכתית שאם הפרת את, אם הבעל מפר את נדרי אשתו ביום שומו, אז הנדר מופר. ואז היא כמובן חופשייה, והיא לא צריכה לשמור עליו וכו'. ואם לא יפר, אז לא, אז הנדר חל. אז זאת רק הגדרה הלכתית. האיסור על לעבור על נדר שלא מופר הוא איסור שנמנע לחוד. יש איסור כזה במערכת המצוות. אז מה זה המצווה הזאת של הפרת נדרים? אז הרמב"ם אומר, זאת פרוצדורה הלכתית. אז במערכת המצוות יש מצוות שהן אינן אלא הגדרות. כמו, וזה צדיקי. צדיק וב זה המצווה של טומאה. מתחילות מצוות הטומאה, יש שם כמה. מצוות הטומאה, שמי שנוגע באמת, או מי שנמצא באוהל, אם מת, הוא נטמא. מה זה אומר? אני לא אומר כלום. זאת אומרת, האיסור של מי שטמא להיכנס למקדש או לאכול קודש, זה מופיע במניין המצוות לחוד. לא קשור. ההגדרה של מתי אני טמא ואיך אני נטהר, שאני טובל במקווה וערב שמש וכל הדברים שצריך וכולי, אז זה הכל הגדרות של מגדירות הסטטוס שלי. זה לא אסור ולא מותר. לישראל מותר להיות טמא ומותר לא להיות טמא. כהן מצווה לא להיות טמא, אבל לישראל אין בזה שום איסור, ובטח לא מצווה. אז מה, למה זה במערכת המצוות? אז הרב אומר שדע לך שיש במערכת המצוות, בשתי המצוות האלה הוא מסביר את זה, שיש במערכת המצוות גם דברים שלא מצווים עליך כלום. ומה הרעיון מאחורי זה? הרעיון זה כל זה סוגריים, אני לא זוכר מי שאל על הנוכי השם הלוקח.
לא, מהשבועה.
כן. הטענה שבספר המצוות הוא בעצם בתרגום ללשון ההלכתית, ספר החוקים. ספר החוקים. מצווה פירושו חוק. עכשיו, בתוך ספר החוקים יש גם חוקים שלא מצווים כלום. יש חוקים שמגדירים מצב משפטי. גדול לעניין זה הוא כל מי שעבר גיל כזה וכזה ודעתו צלולה ולא יודע בדיוק מה.
או גירושים.
גירושים זה שאלה יותר עדינה קצת. בחינוך למשל כתוב שמי שעובר על זה וגירש את אשתו שלא כפי ההלכה, אז ביטל עשה זה. זה עשה של גירושים. ושילחה מביתו ויצא והייתה לאיש אחר. זאת אומרת, זה עשה שאפשר לבטל אותו. את הפרת נדרים אי אפשר לבטל. זה מצווה שאי אפשר לבטל אותה.
אם
אז אתה פשוט עובר על איסור נדר.
לא, לא בעבירה שלו. אם אתה כאילו עושה מעין, נגיד אתה אומר לו שהוא הנדר
לא כתוב.
כמו אם נשגרו שם, גם שם אתה יכול לומר, היא לא באמת גירשת אותה,
אם בדיוק, זה מה שאני אומר, וזה מה שהחינוך אומר, לא נכון. לא נכון. אתה גירשת אותה, אבל עברת איסור.
מה זה גירשת אותה? אם תקיים יחסים אחרי זה עם גבר אחר, היא לא...
זה עברה איסור. לא קשור. יש גירושין, זה טוב, זה מהלך שאני צריך לדון. לא, לא. אין, שם אני לא מכיר אמירה כזאת. זה היה יכול להיות דומה, אבל זה לא. לפחות אני לא מכיר מקור שמדמה את זה. והפרת נדרים זאת פרוצדורה. רבא אומר במפורש, אי אפשר לעבור על זה. אי אפשר. גם תפר, הוא לא כותב שאם תפר, תעשה את עצמך מפר נדרים, אבל לא באמת תפר, זה הרשי בתחילת פרשת מתות, עכשיו אני נזכר. כן, רשי שאומר שם, מביא מחזל, מדרש רבה, לא מדרש רבה, מהספרי, שהוא אומר שם, לא, שני התיאורים יש שם, שאם האבא אומר, או אם הבעל אומר לאישה שהוא הפר לה את הנדר, אבל האמת היא שהוא לא הפר לה, והיא עברה על הנדר, אז הוא נכנס תחתיה לאונשין, שכל המכשיר את חברו נכנס תחתיו לאונשין. וכבר שם אתה רואה שהאיסור עליו זה לא זה שהוא עשה את עצמו מפר נדר, אלא האיסור הוא זה שהיא עברה בסופו של דבר על הנדר, אבל בגלל שאתה זה שהכשלת אותה, אז האיסור עובר אליך. אבל אין שם איזה דין שאומר שכיוון שעשית את עצמך מפר את הנדר, אז עברת איסור. זה, לפחות אני לא מכיר דבר כזה. בגירושין החינוך אומר שכן. והטענה שלי שם בגירושין זה שפשוט, ברגע שאתה נמצא במצב שבו צריך לגרש את האישה, אז יש מצווה לגרש אותה. גרושת הלב או כל מיני דבר. ברגע שהגעתם למסקנה שאתם כבר לא יכולים להמשיך לחיות יחד, יש מצווה לגרש את האישה. אתה לא מגרש אותה, ביטל תעשה. טוב, אבל זה דיון, נסגור את הסוגריים הפנימיים ונעבור לסוגריים החיצוניים. כן, זהו. אז רק אני סוגר את הסוגריים הלפני האחרונים. אז אנוכי השם אלוקיך, אני חושב שהספר החוקים ההלכתי מכיל את כל הסעיפים החוקים שמכיל ספר חוקים רגיל. אז בספר חוקים רגיל יש סעיפים שהם לא סעיפים שמצווים עליי משהו או אוסרים עליי משהו. למשל, סעיפים מגדירים. הגדרת מושגים לעניין החוק היא כזאת וכזאת, וגם זה יהיה סעיף בספר החוקים. באותם, בא במידה, הסעיף הפותח של ספר החוקים, הנורמה הבסיסית, גם הוא מופיע בספר החוקים, ומבחינת ספר המצוות, זה יופיע בתור מצוות עשה א', למרות שלא בהכרח זה דבר שבא לצוות. עכשיו, בתחילת היד החזקה, קצת נראה לא ככה, אני לא אכנס לעניין הזה עכשיו.
שבאים, זה לא שקפה עליהם מרקי גיט ואמר להם אם אתם עושים מותה ואם לא, כאן תהיה קבורתכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא השביע אותם על כורחם.
אני אשביע אותם על כורחם, מי יכול להשביע אותי על כורחי? אני לא נשבע.
זה גם המושג מושבעים, זה לא נשבעים, זה מושבעים.
אין שם רעים לזה שהם מושבעים, אבל הקדוש ברוך הוא תובע מהם לעשות את זה, יפה. עדיין, גם הם אומרים נעשה ונשמע, זה ידוע שיש את האונס ויש את הרצון שם, אבל לא מוזכר שם שהייתה שבועה. אני חושב שההסבר הפשוט הוא שמדובר בפיקציה משפטית, פיקציה מטה משפטית, כמו האמנה החברתית. לכן גם כל מיני הגדרות של שבועה לא בהכרח צריכות להתקיים שם, אבל פה באמת, כאן אני רוצה להגיע לנקודה.
אתה סותר את הנקודה הזו של הבאות של זה, אם הם לא. אם הגדרות של שבועה לא חייבות להתקיים,
לא,
הגדרות של שבועה צריכה להתקיים גם על ילדים, גם על...
הגדרות איך נוצרת שבועה. לא צריכות להתקיים, הם לא נשבעו, אבל צריך הפלאה בפה בשביל שתהיה שבועה. אבל עכשיו, כשאני מתייחס לזה כשבועה, אז עכשיו זאת שבועה לכל דבר, כאילו שנשבעתם והכל מחייב כמו שבועה רגילה. ואז שואלים שם, הרי שבועת האבות, כתוב בשולחן ערוך, מתשובת הראש הוא מביא את זה, ששבועת האבות לא חלה על בנים. אין דבר כזה, מישהו לא יכול להשביע מישהו אחר. זאת אומרת, אני יכול להישבע בשם עצמי, אני לא יכול להתחייב או להשביע או להדיר, כן, או להחרים. מישהו אחר. אני יכול להחרים או להישבע רק על עצמי. ואז זה מצד אחד. מצד שני, אומר הראש, אבל מה עם קהילה שמחרימה על תקנה מסוימת? כן, הקהילה מחרימה, יש לדבר על התקנה המסוימת הזאת, שהוא יהיה בחרם. משהו כזה. אז חרם זה סוג של נדר, כן? זה כמו נדר או שבועה או משהו כזה. והראש שואל, איך זה יכול להיות? הרי אי אפשר להחרים או להדיר מישהו אחר. אני יכול לנדור על עצמי, לא להדיר מישהו אחר. אז הוא אומר שמה שבקהילה זה אחרת, בקהילה אפשר. נדמה לי שהתז כמעט מסביר את זה במפורש, את מה שאני אומר, הוא נדמה לי שזה ההסבר הפשוט, שבעצם הגורם שמושבע כאן הוא לא האנשים שמאכלסים את הקהילה בשלב שבו החרימו, אלא זה הקולקטיב. זאת אומרת, הקהילה היא זו שמושבעת כאן, או זאת שמודרת כאן, או מוחרמת. ולכן, גם אם כל האנשים שחיו באותו זמן מתו, ועכשיו חברי הקהילה הם חברים אחרים, הם עדיין מושבעים מכוח השבועה הראשונית, בגלל שהגורם המושבע הוא לא האנשים בכלל. הגורם המושבע זה הקולקטיב. וכל מי שמשתייך לקולקטיב ממילא מוצא את עצמו מושבע. אז לכן במצב כזה, זה לא שמישהו אחד ישביע מישהו אחר. הקולקטיב נשבע על עצמו. הוא חייב את עצמו. וגורם, במקרה הזה לא גורם אנושי, לא בן אדם, אלא קולקטיב אנושי, יכול לחייב את עצמו, או להשביע את עצמו. וברגע שכך, אז עכשיו הקולקטיב הוא מושבע.
מאיזה דין? רגע, מה
אתה אומר? הוא מושבע כל אימת שהקולקטיב קיים. מתי הוא קיים? כל אימת שיש אנשים שמאכלסים אותו. זה לא חייב להיות דווקא אנשים שהיו שם במקור, זה יכול להיות גם אחרי הרבה מאוד שנים. דוגמה לדבר, כן, כשעושים חקיקה של הכנסת, אז גם אם כל המחוקקים וכל האזרחים שבחרו בהם כבר מתו מזמן, כל עוד החוק לא שונה, החוק מחייב אותנו גם. למרות שאנחנו לא הצבענו בשביל המחוקקים ההם, הם עצמם כבר לא קיימים פה, יש כבר מחוקקים אחרים, זה לא משנה. למה? בגלל שהגורם שחויב בחוק הזה כשהוא חוקק לא היה אוסף האזרחים שעמד שם, אלא הקולקטיב שבחר בהם. הקולקטיב פירושו מדינת ישראל, או אזרחי מדינת ישראל, או כל מיני, כל מדינה אחרת, לא משנה. וברגע שזה הקולקטיב, הוא זה שמחויב, אז כל אימת שהקולקטיב הזה עדיין קיים, הוא עדיין מחויב, וזה לא משנה שמאכלסים אותו עכשיו אנשים שעוד לא נולדו אז בכלל.
אז רק אנשים שעכשיו יש אותם, והם החליטו שהם לא משנים את החוק, אז כאילו הם קיבלו אותו.
זה עובד הפוך. אם הם מחליטים שמשנים את החוק, אז הוא בטל. הם לא קיבלו על עצמם את החוק ההוא.
בטח שכן, אחרת הם היו משנים אותו.
לא, מה פתאום? הם לא הספיקו עדיין. למה? מה זאת אומרת? לא רוצים לעשות את זה. לא בשביל לשנות את החוק, לא בא לי. לא מחויב. למה צריך לשנות? למה צריך פרוצדורה? החוק בכלל לא מחייב.
הוא מחייב בהכרח.
למה הוא מחייב?
כי מאותה סיבה שקיבלו את החוק הקודם, אז...
מי שהתחייב זה הבוחרים והמחוקקים שהיו אז, מה זה קשור אליי? למה זה מחייב אותי? למה צריך לבטל את החוק כדי שהוא לא יחייב אותי? הוא בכלל לא חל עליי.
הוא בהחלט לא חל, כי יש איזה רצף. אם זה היה באמת
ככה... מאיפה בא הרצף הזה?
איך?
מאיפה בא הרצף הזה?
כי זה לא שהיו אנשים ועכשיו יש קבוצה אחרת שלא קשורה לגמרי לקבוצה השנייה.
אלא מה?
יש אנשים שבאו בתווך והם גדלו לתוך החוק החדש.
אז מה?
אוקיי, וכשהם הגיעו למצב, עכשיו, נכון שזה לא מתאים לכם, אם זה לא היה מתאים לכם, אז הייתם משלים אותו.
לא, אני אומר אותם, לשנות את הצו, מה המצב כשעוד לא שינו?
כשלא שונו, היה אפשר להוציא תקנה שהוא משתנה בחמש דקות.
היה אפשר, אבל לא הוציאו.
בגלל שזה כן מתאים להם, בהחלט מחייב.
לא, מה, כי יש פה איזו הצהרה שזה מתאים להם? מה פתאום? אתה יודע, יש חוק שברור לגמרי שהוא כבר לא רלוונטי, וכולם נגדו, ויש גם רוב בכנסת נגדו. כל עוד לא שונה, החוק הזה מחייב. אולי לא יאכפו אותו, עניין ציבורי, עניין הציבור, או כאן דיין כאלה. זה מחייב, בגלל שהחוק פונה לקולקטיב, הוא לא פונה לאוסף האנשים שהיו אז. והקולקטיב מחויב ועומד כל עוד, זה לא שונה.
בתור יחיד אתה גם רשאי לצאת מהקולקטיב.
אתה לא יכול לצאת מהקולקטיב.
אתה יכול, אם זה הקולקטיב היהודי, אתה יכול לצאת, אם זה הקולקטיב של מדינת ישראל.
אני לא חושב, אתה יכול לעשות כמה, אני חושב, לא יודע, אני יודעתי.
מה, עזוב את המקום? כן, עזוב את המקום.
אתה יכול לעזוב את המקום ברגע שאתה עשית פה עבירה, המקום יביא אותך הנה. זה לא...
המקום ילחם אתכם.
בדיוק. זה לא נראה לי שזה...
יש עתיד פה, אתה יכול לעזוב את המקום ואז לעשות בחול דברים שהם אסורים לפי החוק שכאן. אז אין תביעה נגדך.
אתה תתחיל את זה.
טוב, בכל אופן, אז אני אומר שהתפיסה הזאת נראית כן כמו המודל המהותי, לא המודל הכמותי. כי פה, אם באמת הציבור היה בסך הכל אוסף של אנשים, ולא היה שום דבר מעבר לאוסף האנשים, אז על מה, על מי אנחנו מדברים פה כשאנחנו אומרים שהוא מחויב בחוק הזה, או בשבועה הזאת בהר סיני, או משהו כזה? יש פה הנחה שקיים פה איזשהו גורם שהוא מתפקד על המפה המשפטית. זאת אומרת, הקולקטיב הזה הוא יש משפטי שאפשר להשביע אותו, אפשר לחייב אותו. והוא קיים פה מעבר לאוסף ה...
צריך להיות אישיות משפטית.
כן.
הקולקטיב הזה צריך להיות אישיות משפטית, לא סתם אוסף של אנשים.
כן, זה מה שאני אומר. אז בעצם זה אומר שיש פה מודל מהותי ולא מודל כמותי. זאת אומרת, אתה לא רואה את... עם ישראל זה לא פשוט אוסף האנשים שעכשיו נמצא פה וזה מה שנקרא עם ישראל, אלא יש פה איזשהו גורם שקוראים לו עם ישראל, ואוסף האנשים שעכשיו נמצאים פה זה מי שמאכלס אותו כרגע, אבל זה לא ההגדרה שלו. כשיבואו אחרים וכולנו כבר לא נהיה פה, זה עדיין יהיה אותו עם ישראל. כן?
רגע,
עכשיו
לפי הדין הזה של השבועה של הציבור, הכוונה היא שזה זה באמת דין מדיני שבועה, כלומר מי שעובר על החרם הזה ועובר על מצוות עשה של שבועה, איך זה יכול להיות? אבל הרי הציבורי הוא לא יחל דברו, אלא כל אדם,
לא יחל דברו הקולקטיב, זה בדיוק הנקודה, לא.
אבל איש.
לא.
איש מכם לא יחל...
לא משנה, איש הכוונה כל אחד, ולמה לא אישה? כתוב איש, למה אישה גם?
כל אחד, וגם הקולקטיב כאילו?
ברור, כל ישות. שמקבלת על עצמה. מה זה ברור? זאת אומרת, זה ככה חזל מפרשים, זה ככה ראש לפחות מפרש את זה. שזה גם שבועת סיני, זה הפירוש הפשוט שלה. שהטענה היא שיש גורם אחר על המפה המשפטית, כל מה שנאמר על אישיות משפטית רגילה, אינדיבידואלית, נאמר גם על האישיות הקולקטיבית. זאת אומרת, הוא לפחות יכול להאמר גם על האישיות הקולקטיבית.
זה
ביקורת
של פרופסור אודם מידנסקי על שופט התנתקות של רב שרלו, הוא מתייחס לטענה אנחנו לא מתעדכים
בכנסת
ישראל, אנחנו לא אומרים שכל מה שכנסת ישראל...
השאלה מי זה כנסת ישראל?
כן, זה לא כנסת ישראל הקונקרטית, זה בדיוק ההפך. זה לא הפרטים הספציפיים שהם חצים היום. אתה צריך להיות במצב שאתה מסוגל להגיד, אני ואני לא נהיו, הייתי נעבוד את השם,
זאת שאלה מאוד מעניינת דרך אגב. זאת באמת השלכה מאוד מעניינת. כי יש פה בכל זאת, זה גם לא חד משמעי לכיוון השני. אז גם לפי המודל המהותי, אני חושב שיש איזשהו משקל למה עושה כנסת ישראל העכשווית. אוקיי? עכשיו, אני לא יודע אם האפשר לא צודק או לא, אני רק אומר שיש פה שני צדדים למטבע.
למה יש משקל?
מה?
למה יש משקל?
זאת אומרת, כי אני לא מחויב רק לכנסת ישראל ההיסטורית ומתעלם מהכנסת ישראל העכשווית. כנסת ישראל הרב דורית הזאת, יש לה המון פנים. זאת אומרת, עכשיו השאלה מה היא אומרת? מצד אחד היא אומרת דברים נצחיים, מצד שני יש גם משמעות למה שהיא עושה עכשיו. לא לפרוש מהציבור... זה לא רק לא לפרוש מהמצוות שקיבלנו על עצמנו בהר סיני, ציבור באיזה מובן נצחי. לא לפרוש מהציבור, כן, פורש מדרכי ציבור, מה שהרמב"ם מגדיר בהלכות תשובה. זה גם מישהו שלא עושה את הדברים שנוהגים לעשות בציבור עכשיו. למרות שהם לא איזשהו עניין הלכתי כזה שאנחנו מחויבים אליו מהר סיני ושכל הדורות שמרו אותו בהכרח, אתה פורש מדרכי ציבור. אז גם, זה גם סוג של פרישה מהציבור, למרות שאולי בפרספקטיבה... בין הדורות, יכול להיות שבאמת זה זניח. זה תלוי בריבוי, אתם יודעים שאם זה אקספוננציאלי, אז כמו בלוח השחמט, עם הגרגירי חיטה ששמים על הלוח שחמט, אז הרי בכל משבצת יש את מספר הגרגירים שיש בכל המשבצות עד אליה. זה אותו מספר. אם המנה של הסדרה ההנדסית היא 2, אז הסכום של כל המשבצות עד זה אותו דבר, עוד פעם, עד כדי אחד, לא משנה, כמו המשבצת הנוספת. ואז יכול להיות שאפילו ברמה הכמותית, הדור, אם אתה מדבר על הדור עכשיו ברמה של ממתי אתה מכפיל אוכלוסייה, כן, אני לא יודע כמה שנים זה לוקח להכפיל אוכלוסייה, תקרא לזה דור, אז יכול להיות שמספר האנשים שיש עכשיו זה כמספר האנשים שהיו עד עכשיו מאז ומעולם.
לא, זה לא עובד בעד ישראל, כי עם ישראל לא גדל כמו... ביחס לגדילת העולם.
לא עשיתי את החישוב, אבל זה...
האחוז של עם ישראל בתקופה הרומית מבין כלל האוכלוסייה האנושית היה גדול יותר
משהו. אחוז כן, אבל המספר. למה האחוז משנה? המספר.
לא, לכן...
שאלה אם תעשה אינטגרל על המספר של כל עם ישראל עד היום, או לא עד היום, עד לפני 50 שנה, כדי שניקח איזה מנה שבה אנחנו מכפילים אוכלוסייה, אני לא יודע כמה זמן זה לוקח.
זה לא גובר על אנשים...
אני לא בטוח, אבל לא משנה, זה... לא ניכנס עכשיו לעניין, זה לא... בכל אופן, אז לענייננו, הטענה ש... הגעתי לעניין הזה? כן, מהדוגמה הזאת של הרב שרלו. אז סון, אני מבין שמצד שני, אתה יודע, להיצמד לעם ישראל המטאפיזי או ההיסטורי ולהתעלם מעם ישראל העכשווי, זה איזשהו סוג של בעיה לצד שני. זאת אומרת... יש הרבה שפועלים בשם עם ישראל והם לוקחים אותנו לכל מיני מקומות כי הם בטוחים שזה מה שעם ישראל ההיסטורי רוצה ולא אכפת להם שעם ישראל העכשווי לא ממש נמצא שם. עכשיו מבחינות מסוימות אני לא יודע איפה עובר הקו, מבחינות מסוימות אני מסכים איתם, אני לא יודע מה, גזירה שלא פשטה בכלל הציבור. ראיתי עכשיו מישהו שלח לי איזו אמירה של מנחם אלון השופט זל, שהוא אומר שהיום נדמה לי מנהגים פחות מחייבים כי היום רוב הציבור לא מחויב לתורה ומצוות. אז לכן היום בעצם מנהג הלכתי הוא לא מחייב כמו שהיה פעם. יש לו איזושהי טענה כזאת.
את מי הוא לא מחייב?
את אף אחד.
מי שמקיים תורה.
גם מי שמקיים לא. כי אין ציבור שנהג את המנהג הזה.
אם אין ציבור שנהג את
המנהג. מה זה אין? אבל הציבור הדתי נוהג אותו. בסדר, אבל הציבור של עם ישראל כולו לא נוהג אותו, כי הוא לא מחויב בכלל לתורה ומצוות.
אבל מנהג הוא בדרך כלל הרבה פעמים יכול להיות מקומי.
בסדר, נגיד מנהג של כלל הציבור, אם אתה נמצא במנהג המקום, זה לא שמנהג המקום יחייב אותך. אבל מנהג של עם ישראל כולו, יש הרבה מנהגים.
אז יש כאלה שיקיימו אותו כמו שהם מקיימים מצוות. מי שמקיים מצוות, תורה ומצוות, אז הוא יקיים גם את המנהג.
לא, אני אומר, הוא יקיים את המנהג, אבל הוא לא צריך לקיים את המנהג. אלון טוען שהוא לא צריך לקיים את המנהג. עוד פעם, אני ראיתי את זה מכלי שני, אני לא ראיתי את המקור. הוא ציטט לי משהו שהוא ראה בשם אלון, אני לא יודע על מה הוא כתב את זה בדיוק. אבל הטענה זה שמנהג, שהוא לא מנהג המקום, מנהג המקום מחייב אותי כי אני חלק מהמקום. נגיד מנהג הלכתי שכלל הציבור השומר תורה ומצוות נוהג אותו. השאלה אם דבר כזה נקרא מנהג שהציבור קיבל על עצמו. זאת אומרת שלא, הוא טוען שלא. ושהציבור היום, רוב הציבור לא שומר תורה ומצוות, אז אין דבר כזה היום בכלל מנהג של הציבור. יש מנהג של מקום, מסוים, אולי. בבית הכנסת שלי נהגו כך וכך, בסדר, אז אני כחלק מבית הכנסת צריך לעשות את זה. אבל מנהג של כלל הציבור, אין היום כלל ציבור שנהג אותו, אז לכן זה לא מחייב, זאת טענתו. וכאן אני דווקא נותן להזדהות עם נינשקי. זאת אומרת, שהוא אומר, בסדר, מה זה משנה, אבל עדיין, מי שנושא את המחויבות הזאת בדורנו, כן נהג את זה. אז מבחינתי זה כן מנהג שיש לו משקל. אוקיי? לא יודע איפה עובר הקו באמת, זאת שאלה טובה. מתי אתה יכול לפעול בשם עם ישראל ההיסטורי נגד עם ישראל הקונקרטי, ומתי עם ישראל הקונקרטי הוא בעצם זה שקובע מה עם ישראל אומר, או מה הוא רוצה, או מה הוא עושה. יש כאלה שיוצאים לכיבוש של ארץ ישראל על רוזיננטה בראש כל גייסות השריון, רק מאחוריהם אין אף אחד. זאת אומרת, הם יוצאים לכבוש את ארץ ישראל בשם הכלל ישראל ההיסטורי, אבל אף אחד מכלל ישראל העכשווי לא נמצא שם. כן, זה דום קישוט כזה.
מי נכלל בכלל ישראל? ההיסטורי או עכשווי?
בסדר, זאת אומרת, שומרי תורה ומצוות, כן.
אם הם נכנס, פתרת את הבעיה.
המטאפיזיקה, זה הרי הם מדברים על עם ישראל המטאפיזי, הם בכלל מדברים על עם ישראל הקונקרטי. הם מדברים על קודש הבריחו ושכינתי. זה לא, הם לא מדברים על עם קונקרטי. גם אם תספור להם לאורך הדורות ותראה שרוב עם ישראל בכלל לא שמר מצוות לאורך הדורות, נגיד, זה יצא נכון, אני לא יודע. מה?
הם המון שינויים במשך הדורות.
או שינויים, לא חשוב, זה לא משנה להם, כי עם ישראל המטאפיזי זה בעצם משהו, זה בעצם משהו עושה. אז פעם, שפעם דיברנו על כשדיברתי על ציונות דתית באיזשהו הקשר, אז אמרתי שמה שמאפיין גם את הציונות הדתית וגם את האנטי-ציונות האידיאולוגית, כן, המיליטנטית, הסאטמרית, נגיד, אם ניקח את ה... מה? מה שמאפיין את שני הצדדים האלה זה ההיצמדות למטאפיזיקה וההתעלמות מהקונקרטי. זאת אומרת, אחד רואה במדינה את ראשית צמיחת גולתנו, והשני רואה במדינה איזה דמון, סיטרה אחרה כזה. כולם רואים הכל חוץ מאשר את המדינה. זאת אומרת, אתם רואים איזה דברים שנמצאים מאחורי המדינה, כל מיני דמונים, או להפך, מלאכים, משיחים, גואלים, כאלה או אחרים. הם לא מסתכלים על המדינה כישות קונקרטית, זה נמצא פה, אנשים עשו את זה. תחליט מה אתה חושב על זה, אין בעיה, אבל עזוב את הדמונים בצד. מה אכפת לך עכשיו איזה ישויות מטאפיזיות עומדות מאחורי המדינה הזאת, אם בכלל, מאיפה אתה יודע בכלל שיש שם איזה ישויות מטאפיזיות. ואיכשהו האנשים באמת רואים, יש כאלה שחושבים שזה ממהותה של התפיסה הדתית, לא לראות את העולם באופן קונקרטי, אלא לראות את הרוחות והשדים שעומדים מאחוריו. ולדון בזה, לדון ב, כן, הרמב"ן הזה על יוסף, שלמה הוא לא התגלה, למה הוא לא שלח שליח לאביו כשהוא היה במצרים, שהוא רצה לקיים את החלומות. כן, הוא רצה לקיים את החלומות. זאת אומרת, הוא לא נוהג לפי איך שמתחייב ממה שהעולם אומר, אלא מה יד השם בעצם הוא רוצה שיתגלגל כאן. הוא לא משאיר לקדוש ברוך הוא את מה שהוא עושה, אלא הוא עושה את זה בשמו. אז טוב, בקיצור, אני לא יודע איפה עובר הקו, מתי אנחנו מתייחסים לישות ההיסטורית והיא גוברת על הישות הקונקרטית ומתי להפך. בכל אופן, אז אלה דוגמאות למודל המהותי, ובפעם הקודמת הבאתי עוד דוגמה של לא תגורו מפני איש. אמרתי שם שזה יקשור אותי כבר למה שרציתי לדבר היום, ואני רואה שאני לא מגיע אליו. דיין שצריך לסכן את נפשו כדי לדון. פחות משעה שיודע לאן הדין נוטה, וגם הפוסקים שמוכנים לקבל את הספרי שהבאנו שם כפשוטו, שמדובר אפילו ברמה של פיקוח נפש, רובם מדברים על ספק פיקוח נפש, לא על ודאי פיקוח נפש, ושאלתי איפה בהלכה אנחנו מוצאים שספק פיקוח נפש נדחה, אבל ודאי פיקוח נפש לא נדחה. חילול שבת זה אותו דבר, הגמרא מניחה כדבר פשוט, שאם ספק דוחה שבת אז גם ודאי דוחה שבת, ואם לא שניהם אז לא שניהם. זאת אומרת, הגמרא לא מוכנה להבחין בין ספק לבין ודאי. ואמרתי שאני חושב שמה שיש שם זה בעצם העיקרון, כמו שהעיקרון הצהלי, באתיקה הצהלית, שאתה לא יכול, או בכלל בצבאות, אני חושב בכל הצבאות זה ככה, אתה לא יכול לתת לבן אדם פקודה להתאבד. אתה יכול לתת לבן אדם פקודה לעשות משהו שהוא מאוד מסוכן. זה טבעה של מלחמה. אבל אתה לא יכול לתת לבן אדם פקודה להתאבד. ולמה? כשבן אדם חובש שני כובעים. א', הוא איבר של הקולקטיב. וב', הוא גם אינדיבידואל שיש לו איזשהו קיום עצמאי. וכאיבר של הקולקטיב הוא צריך לקחת סיכונים, כי הוא חלק מהקולקטיב, ואם אף אחד לא ייקח סיכונים, אנחנו כולנו נמות. אז לכן, אתה חייב לקחת סיכונים, למרות שיכולת לברוח לאוסטרליה ולהישאר בחיים. כולנו יכולנו לברוח לאוסטרליה ולהישאר בחיים. והטענה הייתה שקיומו של הקולקטיב זה איזשהו סוג של פיקוח נפש, ולכן זה מצדיק ספק, ספק פיקוח נפש של הפרט, כדי למנוע את הפיקוח נפש של הציבור, את ההתפוררות של הציבור. אבל זה לא מצדיק ודאי פיקוח נפש של הפרט, כי ודאי פיקוח נפש של הפרט זו תפיסה פשיסטית. זו תפיסה שאומרת, אני מכפיף את הקיום שלי כאדם פרטי למחויבויות הקולקטיביות שלי. וזה לא נכון. ההלכה לא רואה את זה ככפוף לזה. שני הדברים האלה קיימים במקביל, וכל אחד מהם צריך לדון בו לגופו. לפעמים אחד בא על חשבון השני, אבל אין הכפפה מוחלטת. זאת אומרת, אני חובש את שני הכובעים, כמו שראינו שם ברמב״ם, וזה ביטוי בעצם מצד אחד לתפיסה מהותית של היחס בין עבר לקולקטיב, כי אם אני הייתי קיים לבד בעולם, מה הבעיה? אז אני אלך לאוסטרליה, ואני לא צריך ללכת להיות חייל, ואפילו לא לסכן את נפשי בספק פיקוח נפש. אני יכול להישאר בחיים והכל בסדר. מה הצדקה לסכן את נפשי? אלא מה? אני כן רואה את הקיומו של הקולקטיב כסוג של גוף קיים שיש לו פיקוח נפש, וזה מצדיק עבירות או מסירות נפש כדי להציל את החיים של הקולקטיב. מצד אחד, מצד שני, אבל זה לא המודל היחידי. יש פה גם את הקיום שלי כאינדיבידואל. ואמרתי שמזה אפשר להסיק כל מיני מסקנות מאוד משמעותיות או מאוד אקטואליות, וכאן הגענו לבית חולים או לעבודה של משטרה בשבת עם כל ההבדלים. כי בבית חולים, כמו שאידו הביא קודם את הדוגמה הזאת של הבית חולים, שם זה עדיין בעצם נמצא במישור הכמותי. כי נכון שבית חולים זה איזשהו אורגן, אתה צריך לראות איזו ראייה יותר ארוכת טווח כדי להתיר לאחות לכתוב את החום של חולה בשבת בבוקר. בסדר, אפשר הכל חום, לא פרמטר קריטי לרוב מוחלט של החולים. יש כאלה שכן, ואז אין בעיה, אין שאלה. אבל אני אומר, לקבוע פרוצדורה קבועה, שכל יד כל מיטה רושמים את החום של החולה. זאת פרוצדורה שכרוכה בהמון חילולי שבת, שבאופן אינדיבידואלי הם לא מוצדקים. אומרים, בסדר, אבל אם אתה תתחיל עכשיו לחשוב על אחד כן, אחד לא, אתה תפספס פתאום מישהו שכן היית צריך לכתוב עליו, ואז אתה מגיע לפיקוח נפש. אבל שימו לב, בסופו של דבר, אנחנו כן מתנקזים לשיקולי פיקוח נפש של יחיד. אך השיקול הוא יותר ארוך טווח. זה דומה קצת לגחלת של מתכת ברשות הרבים. המודל הוא עדיין מודל כמותי. אני לא צריך להניח פה שיש משהו בציבור מעבר לפרטים, אלא שברגע שיש פה נועל ציבורי כזה, אז ברמה של הפרטים בסוף זה גם יגיע לפיקוח נפש. ולכן צריך לעצור את זה ישר בהתחלה. זה עדיין החשיבה הכמותית.
למה זה לא גם מעצם טיבו של המוסד, שהוא עוסק באופן כללי בהצלת חיים?
אז מה?
ולכן אני לא מתייחס לכמותי.
זה השאלה.
יש לו פעילות מסוג של
השאלה אם יש יותר
אני לא רוצה להיכנס עד לתוך הפרטים.
אז אני אומר, אם יש שיקול כזה, זה באמת יהיה שיקול אחר. אבל אם השיקול הוא כמו שאידו אמר, שבסופו של דבר בסוף את תפספסי חולה שכן צריך לרשום לו את החום בבוקר.
אני לא בטוח שהוא יתכוון לזה.
כן, זה מה שהוא אמר. לא יודע מה הוא התכוון. אבל בכל אופן, אם אתה אומר דבר כזה, כך בדרך כלל מנמקים את סוג הזה של הפעילויות, אז אתה עדיין נמצא במישור הכמותי. מה שאני רציתי לטעון, למשל, לגבי משטרה, כי בבית חולים באמת זה קצת אחרת, תכף אולי אני אחזור לזה, במשטרה, למשל, בשבת, אז במשטרה בשבת פועלת רוב הפעילויות שלה לא קשורות לפיקוח נפש בכלל. אז בעצם היה צריך לומר שבפעילויות שלא קשורות לפיקוח נפש, אסור לחלל שבת עבורן. במשטרה. אתה תבוא רק במקום שיש חשש לפיקוח נפש. אבל במצב כזה כמובן אי אפשר לקיים את המשטרה וממילא גם לא את החברה. ושאף אחד לא יחיה במקום שהממונו הוא הפקר כל שבת. ממונו או גופו כל עוד זה לא חיים. כן, לכן הכל. פגיעות חופשיות. כל מי שרוצה עושה מה שהוא רוצה פעם בשבוע. כן, שבת. הפקר פטרושקה.
כמו הדין של עיירות ספר.
מה?
הדין של עיירות
נכון,
ספר.
הדין של עיירות ספר, גם שם אותו דבר, גם שם יש פוסקים שרוצים לטעון שבסופו של דבר זה מגיע לפיקוח נפש. ואני לא חושב שזה ההסבר שם, לפחות בכמה מקומות יש ראיה שזה לא ההסבר שם. מגן אברהם נשאר בצריך עיון שם, כי יש מקומות שהוא לא מצליח להסביר את זה באופן הזה. ואני חושב שבאמת שם ההסבר הוא הסבר אחר. לא ייתכן שבשבת יוכלו לכבוש מאיתנו עיירות באופן חופשי. ונצטרך לברוח כדי ש... אין בעיה, אנחנו נשאר בחיים, אנחנו פשוט נברח. יקחו לנו את הרכוש וילכו, ואז נחזור ביום ראשון, נתחיל לעבוד מחדש. אין דבר כזה. עכשיו, מה זה אין דבר כזה? אנחנו נשאר בחיים. מה הבעיה? למה זה מצדיק שילול שבת? מה? לא, זה התרגומים הכמותיים, זה מה שאני אומר. אם בסופו של דבר אתה מגיע לפיקוח נפש של האדם היחיד או של היחידים, אתה עדיין נמצא במודל הכמותי. אבל שם, לפחות בכמה מהמקומות, אני יכול להראות שהמודל הכמותי לא מספיק כדי להסביר את זה. ואותו דבר גם במשטרה, דיברנו על יואב בן צוריה, שם אפילו יואב בן צוריה, מי שגלה לעיר מקלט, מצביא שגלה לעיר מקלט, שם יכול להיות שיש איזושהי טענה יותר מרחיקת לכת. זאת אומרת, אני לא רק מתרגם את זה לפיקוח נפש של יחידים בסוף, אלא הטענה שהחברה לא תוכל להתקיים באופן כזה. ברגע שהחברה לא תוכל להתקיים באופן כזה, זה עצמו פיקוח נפש. דיברנו על משרד החוץ, והיה לנו קצת ויכוחים שם, מה בדיוק זה אומר, אני לא יודע, אני לא בטוח, אני לא יודע בדיוק איזה פעילויות, בשביל איזה פעילויות צריך את משרד החוץ, לא הייתי שגריר אף פעם, אבל ליבוביץ' לפחות טענתו הייתה שאין דבר כזה, מדינה לא יכולה בלי שיש איזשהו ערוץ תקשורת אליה בשבת. מתעוררים דברים שאי אפשר, זה לא הולך. עכשיו, הדברים האלה הם לא דברים של פיקוח נפש במובן שמישהו ימות בסוף, לא בהכרח, כי אם זה היה ככה שוב פעם חזרנו למודל הכמותי. אלא מין איזה תפקוד של מדינה במשפחת העמים, זאת אומרת, אי אפשר, זאת אומרת, זה כנראה, אני חושב, עוד פעם, צריך לבדוק את המציאות, יכול שכן אפשר, אני לא מתחייב לזה שהקביעה העובדתית זאת מכונה, אבל יש מצבים שבהם זה לא ייתכן, במדינה כזאת אף אחד לא יוכל לחיות. לחיות לא לנשום, אלא הוא יעבור למקום אחר, לא תהיה, המדינה הזאת לא תוכל להיות. אוקיי? היא תאבד את זכותה להצביע באום, אני לא יודע מה. אוקיי, זה לא פיקוח נפש לעבד את זכותנו להצביע באום. האם זה מצדיק חילול שבת? אם יש כלל כזה שאומר שמדינה שאי אפשר להשיג מישהו שם, משך 24 שעות כל שבוע, היא לא יכולה לשבת באום. זאת לא מדינה שהאום מכיר בה כמדינה. סתם, נגיד. אז מה זה אומר? זה מצדיק או לא מצדיק דבר כזה? אז עוד פעם, יהיו כאלה שיתרגמו את זה בסוף, זה שאני באום, אולי זה גם יציל חיים באיזושהי צורה. לא בטוח. אבל אני לא בטוח שצריך להגיע לסוג השיקולים הזה. מה?
כל מטוס שטס מארץ לארץ חייב בין השאר להכין במסלול ולקבל רשות נחיתה בשדה תעופה אלטרנטיבי שהוא במרחק שאותו הוריקן לא פוגע בו. אז לישראל יש בהתאם אמנות עם קפריסין, יוון, טורקיה וכדומה. עכשיו, ואז כעת מטוס שטס בשבת ליוון, אנחנו צריכים להרשות לו אופציה ללחות בישראל. אז שדה התעופה צריך להיות פתוח בשבת, לא נעשה את זה.
לא,
לא
יתכו
לנו את האופציה הזאת, אז מה, לא נצא מישראל
במטוסים? כן, זה נכון. זאת אומרת, העשייה הישירה יכול להיות שזה בפיקוח נפש, אז לכן זה מותר. אבל אני אומר, יש לנו גם אופציה לא לחתום איתם על חוזה, לא לאפשר להם לטוס ואנחנו לא נטוס, ואנחנו נשאר בישראל ולא נצא. אז האם זה מצדיק חילול שבת? התשובה היא כן, כי מדינה לא יכולה להתנהל באופן שאין אפשרות לצאת ממנה. זאת אומרת, זה לא מעשי.
מה עם השתלבות מדינת ישראל בספורט הלאומי? והאם נבחרת ישראל צריכה לשחק בשבת?
אם הדבר הזה לא יאפשר לנו בכלל להתחרות בשום מסגרת, אני לא יודע, אולי כן, לא יודע עד איפה הדבר הזה מגיע.
סכנת המדרון החלקלק מגיעת גם על המקלים, לא רק על המחלקים.
נכון. בעיקר על המקילים להעלים תמיד שיקול למדרון חלקלק. עוד פעם, ברור, אפשר להביא את זה גם לאבסורדים, אני לא יודע איפה עובר הקו, לא יודע, אבל סוג הזה של השיקולים הוא סוג רלוונטי, יש סוג כזה של שיקולים, עד איפה הוא מגיע, לא יודע, שכל ישר, לא יודע, אני לא יודע איפה עובר הקו. טוב, עכשיו הגעתי למקודם, אז אני רוצה להראות עוד השלכה של העניין הזה דרך שאלה של פגיעה בחפים מפשע. זה מאמר שפרסמתי בצוהר, והמאמר הזה בעצם היה התחיל בתור איזה תגובה, היה גיליון של צוהר י"ג, גיליון י"ג של צוהר, שלקחתי וסתם, זה פשוט קראתי את הגיליון, וכמעט בכל מאמר הופיע ההיבט הזה של ראיית הפרט מול הכלל. כמעט בכל מאמר, זה היה די מדהים. פתאום תפסתי שכמעט כל המאמרים, מזוויות לגמרי שונות, כל אחד מזווית אחרת, כמעט בכולם הופיע הדילמה הזאת של ראיית הפרט כעומד לעצמו מול הראייה הכללית יותר.
זה עוד עיתון
רבניצור? כן. עכשיו הוא נפתח מחדש, הוא נסגר כמה שנים, עכשיו הוא נפתח מחדש. אז כתבתי איזשהו מאמר שקודם כל סוקר קצת את המאמרים ההם, ולמה כל אחד מהם בעצם, כי זה לא נוסח כך במקור, אבל למה כל אחד מהם בעצם מדבר בהיבט מסוים על היחס בין הפרט לבין הכלל, ואז עברתי לדילמה של חומת מגן. אז זה היה המבצע שהיה על הפרק, והיה שם, אני אזכיר לכם את הסיפור הזה, שזה היה בשכם נדמה לי, שזה היה בשכם, ש בטולקרם, לא זוכר כבר איפה, שנכנסו שם ל... ג'נין. ג'נין, כן. ג'נין, ג'נין, כן. אז היה בג'נין שהייתה התלבטות מאוד גדולה, וזה היה בזמן אמיתי. זאת אומרת, לפני שקיבלו את ההחלטה, כבר כולם ידעו על זה. זה לא היה התלבטות בחדרי חדרים. מחבלים התבצרו שם... מה?
אולם אתה מכוון לציבור?
כן, ציבור. זאת אומרת, זה היה ידוע שהם מתלבטים עכשיו בהתלבטות הזאת. שהיה שם איזה שמחבלים שהתבצרו שם בשטח לא גדול כל כך, 50 עד 50 מטר, לא יודע, 100 עד 100 מטר, מה סדר גודל כזה, איזשהו כמה בניינים בשכונה כלשהי, לא, שכונונת בתוך ג'נין, וההתלבטות הייתה האם להפציץ את זה מלמעלה או להיכנס קרקעית. עכשיו, כמובן שאם מפציצים את זה מלמעלה, אז יכולים להיפגע גם אנשים שהם לא לוחמים, לא מעורבים, מה שקוראים היום. ואם אתה נכנס רגלית, אז יכולים להיפגע חיילים שלנו. אז אתה יכול להיות יותר חירורגי, אבל יכולים להיפגע חיילים שלנו. והייתה דילמה מאוד גדולה, בסופו של דבר החליטו להיכנס רגלית, ונהרגו שם 20 חבר'ה, אנשי מילואים. נהרגו שם, עשו להם כל מיני מלכודים ומלכודות וחומרי נפץ עם הדלתות, ונהרגו שם איזה 20 חבר'ה. אז זה היה נורא והיום. וכל זה היה בגלל ההחלטה להיכנס קרקעית ולא להפציץ מלמעלה. ואני ככה נורא כעסתי על זה, על ההחלטה הזאת. אחד החבר'ה שלנו בישיבה היה קצין שם, אני לא זוכר אם זה היה באותה שכונה, אבל במבצע הזה של חומת מגן הוא היה, והוא סיפר שממש היה שם איזה, היה שם, הוא, מי שאני זוכר את זה ממנו, אחרי זה התפרסם, אני חושב, שהיה שם איזה מחבל שהחזיק נשק ותינוק, כאילו ביד אחת תינוק, ביד שנייה נשק. וככה, זה מה שהוא ראה מולו. הוא אומר לי, תשמע, לא ידעתי מה לעשות במצב כזה. זאת אומרת, מה אני אמור לעשות? אני יכול להסתתר. אם הייתה סכנה לחיים שלו, אני מניח שהוא היה מגיב, אבל אני יכול להסתתר, פשוט לא לפגוע במחבל, הוא לא להגיע לשם, לא להיים עליו, או לשלוח עליו איזה טיל ולחסל אותו עם התינוק. מה אני עושה במצב כזה? שאלה מאוד לא פשוטה. ומה שחידד אצלי עוד יותר את העניין, אני אומר את זה רק לתפארת המליצה הספרותית, זה שאחרי שנגמר המבצע הזה הגיע ראש ענף הלכה של הרבנות הראשית לישיבה בירוחם, והוא רצה לדבר, נתן שיעור בבית מדרש על הלקחים ממבצע חומת מגן, כאילו היבטים הלכתיים, לקחים, משך אומר, אמרתי, וואלה, הרבנות הראשית חוזרת בתשובה, הרבנות הצבאית. תחילים לעסוק בדברים רלוונטיים סוף סוף, במקום לספק יין ולבדוק את העירוב. מה?
לפחות שזה
יעשו. כן. לא, אני לא מזלזל בזה, אני רק אומר שזה יכול לעשות גם משק דעת, לא צריך בשביל זה ראש ענף הלכה. ואז הוא מתחיל לדבר שם בשיעור, אני חשכו עיניי, אני אחרי זה בפורים... פשוט רצחתי אותו, לא בנוכחותו. בפורים פשוט עשיתי מזה צימס. כי האיש התחיל להגיד, יש לנו לקחים חדשים ממבצע חומת מגן. מה הלקחים החדשים? אני אומר, טוב, יש מחבלים, תינוקות, אני כל אני, זה מה שהיה על הפרק. על זה דיברו, זה לא שאני הייתי מוטרד במקרה משהו. זה היה הדבר שעליו דיברו. זאת אומרת, מגיע אליך צו שאתה צריך להתגייס בגלל שיש מבצע. ואתה, האם מותר לקחת את מברשת השיניים ביד ולהכניס אותה לתוך הקיטבק, או שאתה צריך עם הפה לקחת את המברשת, לשים אותה בשינוי, להרוז אותה בשינוי ולהכניס אותה לתוך הקיטבק? זה הלקחים החדשים של מבצע חומת מגן של ענף ההלכה של הרבנות הצבאית. קודם כל הם כן קובעים, הם קובעים במובן הזה שמביעים עמדה הלכתית. עכשיו יכול להיות שהרמטכ"ל ישמע לזה ויכול להיות שהוא לא ישמע לזה, אבל זה מאוד לא פשוט, ושאם הוא לא ישמע לזה, אני כחייל לא מוכן לעשות את זה, בגלל שזה נגד ההלכה. לא מוכן לעשות את זה. מה אתה עושה עכשיו? אתה יכול לשפוט אותי? מי אמר? כמו שאתה אמר לי, לחלל שבת. לא, זה נגד ההלכה. זה לא כל כך פשוט שהם לא קובעים. הם הכניסו את עצמם לנישה, ויש לזה הצדקה מסוימת, לא משנה, אבל הם הכניסו את עצמם לנישה שהם לא רוצים לקבוע. ואז בא אליי הבחור ההוא, הקצין ההוא וזה, לפני הגרוטסקה הזאת זה היה. הוא בא אליי אחרי המבצע הזה, הוא אומר, תשמע, את כולם שמעו, מה הם חושבים, מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. לא שמענו מה אומרים הרבנים, מה אומרת ההלכה בעניין הזה, זה לא שמענו. כל אחד הביע את דעתו, העיתונאים, הפרופסורים ואנשי המוסר וכולם. איפה ההוראות ההלכתיות? תגידו לנו מה ההלכה אומרת במצב כזה. הוא אומר, תשמע, היינו שם וזה היה מאוד משמעותי מבחינתנו. רצינו לדעת מה לעשות. אין קול ואין עונה.
עכשיו מוצאים את הודעה יהודית מהרבנות הראשית.
אוקיי, אמרתי שאני מבין למה הם בוחרים להתקפד לתוך התחומים האלה. מצד שני, בסדר, בוציאו אותם כך או אחרת, ועדיין הם יכולים להילחם על שלהם, או שיוציאו אותם או שלא יוציאו אותם, והחיילים הדתיים החליטו האם הם מקבלים את זה או לא מקבלים את זה. זה לא כך פשוט. זאת אומרת, אם אתה תהיה נחרץ, אתה תגיד, זה אסור. נדמה שהזכרתי פעם, היה לי איזה ויכוח עם רביצקי פעם. הבת שלו הם חברים טובים שלנו, אז פעם אכלנו יחד איזה ארוחה, סעודת שבת. אז היה לי איזה ויכוח, גם כן היה סיפור עם מבצע צהלי שהיו בעזה, היה מבצע, אחד המבצעים בעזה, אני כבר לא זוכר איזה, ונשארו שם, והם גמרו להילחם מתישהו בשבת. גמרו את המשימה, קיבלו הוראה, או הגיעו למסקנה, המתכ"ל הגיעו למסקנה שהסתיים, צריך לצאת. אבל היו כמה גופות של חיילים שלנו בידי המחבלים שם בעזה. עכשיו הדילמה הייתה האם לצאת, כי אסור להילחם בשבת, זה כל לא פיקוח נפש, לצאת החוצה, אבל אז במוצאי שבת יצטרכו להיכנס מחדש כדי לקחת את הגופות, לנסות לקחת את הגופות, כך זה הוצג אז, אני לא יודע, היום זה נשמע מצחיק, מה הבא, מחביאים את הגופות, אתה לא תמצא אותם אם תיכנס במוצאי שבת. אבל לא משנה, ככה זה הוצג אז, ואז הכניסה מחדש יכולה לעלות בעוד חללים. אתה נכנס, אתה יוצא ואתה נכנס מחדש, אתה חיבוש את השטח עוד פעם. או להמשיך להילחם למרות שזה כבר לא פיקוח נפש בשביל להציל את הגופות. אני אמרתי לו שאם אני הייתי הרב הצבאי הראשי, אז אני הייתי אומר לצאת ולא לחזור במוצאי שבת. להשאיר את הגופות שם. זאת אומרת שאין שום הצדקה לסכן חיים של חיילים בשביל להציל גופות. שום הצדקה שבעולם.
זה כמורלי.
בסדר, לא מקבל את ההצדקה הזאת. אז הדילמה הזאת של האם, אבל הרמטכ"ל בא אליי כרב צבאי ראשי, נגיד אם כן, מי שרב הצבאי ראשי, אמרתי, שמע, אלה שתי האופציות. באו אל הרב הראשי, אז אגב, דרך אגב. באו אל הרב הצבאי הראשי, הוא היה צריך לקבל את ההחלטה. האם לצאת ולחזור במוצאי השבת,
זה שמה מוזר? הרבנות גם פקדת
לא יודע בדיוק, אבל הוא היה צריך לקבל את ההחלטה, זה היה בתקשורת, אנחנו שמענו זה בתקשורת. האם לצאת ולהיכנס מחדש או להמשיך להילחם בשבת? ואני אמרתי שאם הוא היה שואל אותי הייתי אומר לא זה ולא זה, לצאת ולא להיכנס מחדש. אל תגיד לי מה אני אמור לענות, אתה אומר לי או זה או זה, ואחר לא זה ולא זה, אופציה שלישית. אתה שואל אותי מה ההלכה אומרת, אז אתה לא יכול להגיד לי או זה או זה. אני אומר לך לצאת, זה ההלכה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל זאת ההלכה.
אוקיי? יכול להיות מחיר הרבה יותר גדול, יכול להיות מחיר של שחרור מחבלים, שחרור של...
מה, בשביל הגביעות?
לא, אז לא משחררים מחבלים. בדיוק, לא מוצדק, לא לשחרר. מה פתאום? מה בשביל גביעות? כשאנשים חיים, אני לא יודע אם זה מוצדק.
זה החלטה של דרג מדיני. דרג מדיני...
מי אמר?
דרג מדיני קובע שאת הגביעות הוא רוצה.
הוא רוצה?
אז רמטכ"ל צריך להחליט איך הוא מממש את זה.
אין בעיה, אבל אני אומר לך שזה אסור, והדרג המדיני שירקוד אורה.
אבל אני דווקא חושב שההלכה במקרה כזה אולי כן מותירה את ה... מעבירה את האחריות לדרגים.
אני לא חושב כך.
שנמצאים במקום.
אני לא חושב
כך. ושההלכה בעיקרון לא יכולה להיכנס
להתמודד. לא, לא מסכים, לא מסכים. זאת אמירה ככה די נפוצה, אבל אני לא מסכים לה. אני לא מסכים לה, אני כן מסכים שאתה צריך לשמוע את הצדדים.
אז יש לך בעיה בתוך הצבא.
אוקיי, אז יש בעיה.
כל חייל...
גם חילול שבת, ואם יורו לי לחלל שבת...
לנהל את העניינים לפי הרב שאמר לו מה...
אם יורו לי לחלל שבת סתם, סתם, יורו לי לחלל שבת. אז מה? תשאיר את זה, הדרג המדיני, הוא החליט שעכשיו צריך לחלל שבת. ואני חושב שאין לזה שום הצדקה, אז אני לא אחלל שבת. עכשיו, בעיניי, לסכן נפש זה איסור כמו לחלל שבת. עכשיו, תדון, מה ההלכה אומרת, מתי מוצדק ומתי לא מוצדק, בסדר. אבל אני אומר, אתה שואל אותי מה ההלכה אומרת? זה מה שההלכה אומרת. אני לא משחק על המגרש שלך. אז הוא, רביצקי אמר, הבאתי לו אחרי זה את הדוגמה, הוא אמר, בסדר, אבל תרוויח לפחות את הטוב מביניהם. אז תן להם את העצה של הפחות גרוע מבין שתי האופציות שהרמטכ"ל הציב בפניך. אל תלך על האופציה הכי טובה לדעתך, אלא לפחות תרוויח שהוא יעשה את האופציה יותר טובה מבין השתיים שהוא הציע. אז אמרתי לו שזה הגדה האורבנית ששמעתי את זה פעם הרב גלינסקי. נדמה לי, זל כבר בינתיים, שהוא סיפר על איזה רב בדרום אמריקה, כן, שבא אליו איזה יהודי מהקהילה, אומר לו, תשמע, אני כל שנה מתחיל לאכול כשר בראש חודש אלול. זה המנהג שלי. עכשיו השאלה, האם להתחיל באלף דראש חודש או מבית דראש חודש. בסדר?
מסיים.
הוא מסיים ביום כיפור כנראה, לא? יום כיפור הוא אוכל רק כשר.
אבל בראשון של אולה זה תמיד אותו דבר, לא?
מה?
הוא עולה היקל.
בסדר. כי האם להתחיל באלף דרוש חדש עם בית דרוש חודש? בית דין עיבר את החודש, אז לא משנה. אז האם להתחיל באלף דרוש חדש עם בית דרוש חודש?
זה מקדימים.
כן, אז הוא אמר לי, אני הייתי אומר לו, תתחיל מאלף, נרוויח עוד יום. שירוויח עוד יום, לאכול כשר. ואני אמרתי לו שצריך לאכול, שאני, מה שאני הייתי עונה לו, צריך לאכול כשר כל השנה. זה מה שאני הייתי עונה לו. לא הייתי אומר לו איזה מבין שתי האופציות הפחות, הגרועות, איזה היא הפחות גרועה. שאלה של מדיניות הלכתית. אז אני, זה קצת דומה לדיון הזה. אתה מציג בפניי שתי אפשרויות, ששתיהן לא האפשרויות הנכונות בהלכה, ואתה שואל אותי איזה מביניהן עדיפה. לא עונה לך. שתיהן אסורות. האופציה היא צריך לעשות אותה, זה מה שההלכה אומרת. לא, אני לא יועץ לעבריינים, איך לעשות עבריינות מינימלית. ועוד פעם, כן, זה אותה...
למה כאן, אבל אתה לא אומר את התזה שדיברת כל הזמן עליה, כשדיברת על משטרה ודיברת על שבעצם אותו דבר, שאת הנושא של האם יש פיקוח נפש או לא, או אין פיקוח נפש, תקבע אותה מערכת שהיא לא יכולה להתקיים בלי זה.
לא, לא.
בלי שאתה נותן לה את הסמכויות.
לא, אני לא, אבל אני לא מדבר על השאלה האם יש או אין פיקוח נפש. אין פיקוח נפש. אין ויכוח על זה.
כשהמשטרה עושה פעולות, אתה בעצמך אומר שאין שם פיקוח נפש.
נכון.
אבל אתה חושב שבגלל שזאת מערכת שלא יכולה לתפקד אחרת, אז היא זו שתקבע.
אבל הצבא ודאי שיכול לתפקד אחרת. מה זאת אומרת? זה לא הפרעה לתפקודו. לא, זה לא הבדל בין המשטרה לצבא, זה הבדל בין השאלות. פה לא מדובר על תפקודו השגרתי של הצבא. אני לא אומר שכל פעם שאתה עושה סיור בשבת, תלחץ על הגז ברגל רגל שמאל. תלחץ על הגז ברגל שמאל בשביל השינוי. בסדר? זה אולי היה דומה למשטרה. כי אתה צריך תפקד באופן הרגיל. אבל פה מדובר על, 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 על צעד חריג, צעד אחד, חד פעמי, לא על תפקוד
השגרתי. התפקוד הרגיל פה זה לא המעשה.
מה זה מלא אחרי פקודות? אבל השאלה, מה אין הפקודות? אני הרב הצבאי הראשי, אני לא חייל. אני הרב הצבאי הראשי, אני גם אחראי על הפקודות.
אגב, אתה ממלא אחרי פקודות אבל.
בסדר, אז עכשיו אני אומר, אתה שואל אותי מה ההלכה אומרת, זה מה שההלכה אומרת. אתה רוצה לא לעשות את זה, אין בעיה, אבל מה אתה רוצה ממני? אתה נותן לי הוראות, פקודה ללכת לא כפי ההלכה, אני לא עושה את זה. זה הכל. אתה תוציא הוראה אחרת, החיילים יהיו בדילמה, שיעשו מה שמבינים. אני אומר אסור. זה מה שאני אומר. אתה עכשיו תשקול את זה, האם אתה מוציא את הפקודה שזה אסור, או את הפקודה שזה מותר. מה זאת אומרת? זה תמיד, אתה יודע, זה תמיד
הנטייה. אבל לביטחון החיילים הדתיים,
כן, כן, זה האיסור.
אולי לא יכולים לתפקד, זה אולי...
אנחנו לא יכולים לתפקד, אני אומר שזה אסור. זה הכל. מי שנמצא בדילמה, שיהיה בדילמה. זה לא הופך למותר בגלל שהוא בדילמה.
לא, מה זאת אומרת? מילוי פקודות,
אנחנו לא מדברים לאורך זמן, את הדמונים האלה אני לא קונה. זאת אומרת, המדרון החלקלק הזה שכל פעם שאתה מסרב פקודה זה מפרק את הצבא. לא, זה לא מפרק את הצבא. אתה צריך לדעת מתי אתה מסרב פקודה, כשנחצה איזשהו קו אדום מאוד משמעותי מבחינתך, לא כל פעם שחוש הריח שלך משהו לא מוצא חן בעיניו, זה נכון, אבל בסדר, זה לא אומר שכל פעם שיש התפיסה החילונית גם היא מקבלת צירובי פקודה כלגיטימיים. בנסיבות שבהן נחצה, קו אדום בוודאי, מה זאת אומרת פקודה?
דגל שחור.
דגל שחור, לא, דגל שחור אני לא מדבר, דגל שחור זה פשוט, זה פשוט, אני לא מדבר על זה, זה ערבוב. זה לא, אני לא קושר את זה בכלל לדגל שחור, דגל שחור זה ברור. כי דגל שחור זה אומר שהפקודה בעצמה לא חוקית. מי שייתן את הפקודה הוא ייכנס לכלא, לא מי שלא קיים. אני מדבר על לא למלא פקודה ולהיכנס לכלא. אני, לא מי שנתן את הפקודה, סירוב מצפוני. סירוב מצפוני זה לא דגל שחור.
אבל הסירוב המצפוני הזה הוא לא דתי.
לא, זה מה שאני אומר, מה זה משנה אם הוא דתי או
לא,
ולחילוני מותר סירוב מצפוני, אבל לדתיים אסור.
לא, גם החילוני לא צריך להיכנס.
המסור לא צריך להיכנס.
זה לא שאלה לרב הראשי.
לא, אתה שואל אותי הלכתית, זה מה שההלכה אומרת. יבוא בן אדם חילוני והוא אומר, מה, אין לי בעיה של לחלל שבת או לסכן חיים בשביל גופות.
לא, לא לחלל שבת, לא, אתה אומר שאתה היית לא עושה לא זה ולא זה, לא בשבת ולא במוצאי שבת.
נכון.
בכלל לא להיכנס.
נכון.
זה כבר לא דתי.
מה זה לא דתי? בעיניי זאת תפיסה, בעיניי זאת תפיסת ההלכה.
זה לא הלכה.
זה כן הלכה. חילוני יכול להגיד, אני בתפיסה שלי כן חושב שצריך לסכן חיים בשביל להטיל גופות. זה המוסר שלי. אני לא חייב להלכה.
אבל
מה אני אעשה? אז זה המוסר שלו. בעיניי זה גם לא המוסר. אתה צודק שבעיניי גם כחילוני אני לא הייתי מסכים לזה. לא רק אדם דתי. בסדר. יבוא בן אדם חילוני והוא יגיד בסדר. אבל בעיניי המוסר הוא אחר.
יש כאלה שיחשבו כך.
אוקיי. לכן אני. אז לכן אני אומר, כיוון שכך, אז קודם כל, מעבר לפקודה של דגל שחור מתנוסס מעליה, שזה שאלה שלה היא הפקודה החוקית, יש את העניין של סירוב מצפוני. סירוב מצפוני פירושו, אני לא מוכן לעשות את זה. מבחינתי זה חוצה קו אדום מוסרי, שאני לא מוכן לעשות את זה, תכניס אותי לכלא. וזה שהמחשבה המטה משפטית מכירה בסירוב מצפוני, מה זה אומר? זה אומר שבסך הכל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שעומדים לפנינו אנשים ולא רובוטים. ונכון שכשיש סירובים סדרתיים זה מסכן את התפקוד של הצבא בכלל.
זה מכירה בסירוב מצפוני, אני לא מבין מה זה אומר שהיא מכירה בזה.
מכירה בלגיטימיות, הבן אדם מכירה בלגיטימיות, אז תדע לך. אתה לא יודע, אז הנה עכשיו אתה יודע.
כל דבר שאין עצמה ותולג הוא לגיטימי, יש הרבה דברים באמצע.
עוצמת העונש קובעת.
לא, לא רק עוצמת העונש. הבן אדם אחרי זה הוא נחשב עבריין שיש עליו קלון, הוא נפסל לתפקיד ציבורי. לא. יש איזה השלכות משפטיות גם. המטה משפט מתערב פה בתוך המשפט. אתה תיכנס לכלא כי עברת עבירה, והפקודה הייתה חוקית. אבל רואים את המעשה הזה
כ...
זה עבירה פלילית, לא לישום שמה על פקודה בצבא, אני לא יודע איך קוראים לזה לפקודה.
מי שסתם עריק מהצבא הוא
פסול בדפקיד. לא, אני אומר, אני מביא דוגמה להשלכה, אני לא נכנס לזה לשאלה, איזה השלכות יש. העובדה שיש לזה לגיטימציה, ובלבד שתשלם את המחיר. יש גם כאלה שיקלו בעונש שלך בגלל זה.
אני לא מבין מה, אבל מאיפה אתה אומר שיש לזה לגיטימציה? על פי מה?
תקרא ספרות משפטית ותראה.
שאומרים שם זה בסדר,
כן, שיש סירוב מצפוני ויש פקודה בלתי חוקית בעליל. יש קטגוריות מטה משפטיות. פקודה בלתי חוקית בעליל זה לא קטגוריה מטה משפטית, זה קטגוריה משפטית. כיוון שהפקודה היא לא חוקית. אני מדבר על פקודה שהיא כן חוקית, אבל במטה משפט אומרים זה לגיטימי לסרב.
אבל יש הבדל עצום בין סירוב מצפוני לבין מה שאתה הולך ואומר בגלל ההלכה אני לא עושה את זה. מדוע? מפני שסירוב מצפוני זה בעיה אישית שלך. אתה... הלכה, מאותו רגע שאמרת הלכה, אתה מכיל אותה אבל על כמות אדירה של אנשים. גמרנו, אז הפסיק התפקוד של הצבא.
לא הפסיק התפקוד של הצבא. בנושא הזה, בנושא המסוים הזה. הטענה הזאת אני לא מקבל אותה, מעלים אותה, לא מקבל אותה בכלל. בסדר, כשבן אדם אומר, אני מסרב, אני לא יודע מה לשרת בשטחים. החלטה אישית. אבל את ההחלטה האישית הזאת קיבלו מאות אנשים.
אני לא יודע, הצבא מכיר בזה?
מה זה גם מכיר בזה? סירוב מצפוני. מה זה מכיר בזה?
לא, לא.
כן, סירוב מצפוני. זה לגיטימי. אגב, פציפיסטים משחררים משירות. זה על השולחן. למשל. גם זה סירוב מצפוני. אפשר לעשות הפרדות בין כל דבר לכל דבר.
בין להיכנס לשירות לבין להיות בתוכו.
מה זה משנה? יש חובה להתגייס. זה גם חובה משפטית להתגייס. למה מוותרים על החובה הזאת? בסדר, למה? אבל יש חובה להתגייס. למה אתה פותר אותו? לא, יש הכרה של סירוב מצפוני. בן אדם, וזה בדיוק הנקודה שדיברנו עליה קודם. הבן אדם הוא גם אינדיבידואל, הוא לא רק איבר בקולקטיב. וברגע שהוא אינדיבידואל, הציבור צריך להכיר בזה שיש לו קווים אדומים, גם אם בעיני הציבור זה לא קווים אדומים. ובעיני הציבור הפקודה היא חוקית. אבל אני מכבד את זה שיש בן אדם
שזה אתה... מה שעושה עם הפלוגה הזו שבסירוב מצפוני לא תיכנס...
לא אתן את הפקודה הזו.
הצבא והמפקד בשטח חושב
שזה מה שצריך לעשות. הוא חושב שזה מה שצריך לעשות.
לא שהוא חושב.
המערכת חושבת והיא לא תוכל לעשות את זה. לא תוכל לעשות את זה. כן, הפקודה הזאת לא... הפלוגה הזאת לא תיכנס. זה מה שאני חושב.
אני לא הייתי... אתה הלכת בכיוון אחר כל הזמן, עם המשטרה ועם כל זה, למרות שאתה...
לא, זה בדיוק הנקודה. ברור שאני עושה את ההבחנה. בגלל שפה הצבא כן יכול לתפקד. זה הדמונים שתמיד מאיימים עליה. היית צרף פקודה, הצבא מתמוטט. הצבא לא מתמוטט, ואתה יכול לצרף פקודות, רק אתה צריך לשקול את זה. אתה צריך לעשות את זה במקרים שבהם מספיק אקוטיים שזה מצדיק. כי גם אתה חשוב לך שהצבא לא יתפרק. זה ברור. זה חשוב לי ברקע. אז אני עושה את השיקול שלי, וסירוב מצפוני זה לא תמיד מתי שתחוש הטעם שלי נפגע, אלא מתי שבאמת עובר איזשהו קו אדום מאוד משמעותי מבחינתי. אז מכירים בזה שזכותי לסרב מצפונית, ואם אתה שולח פלוגה של חבר'ה שמבחינתם זאת בעיה מצפונית לעשות את זה, כך בחשבון שהם לא יעשו את זה. הם לא יעשו את זה. או שתשלח פלוגה אחרת, או שאל תעשה את המשימה הזאת. בעיניי, אם יש מספיק מהציבור, אגב, אם חלק ניכר מהצבא מסרב לפקודה הזאת, טוב מאוד שהצבא לא יעשה אותה. כי זה אומר שהמפקד פה פועל בניגוד לדעת רוב הציבור ששלח אותו. וזה בסדר גמור שהפקודה הזאת לא תתבצע, אין לי בעיה עם זה. לא, אבל אני מדבר רק על המקרים האלה.
אבל אתה אומר, נראה לי שה...
כלומר, הדוגמה אולי ספציפית של לפעולה של כדי להציל את הגופות, יכול להיות שהיא לא תפרק עקרונית את הצבא, אבל אם אני מבין את העיקרון שעומד מאחורי זה, העיקרון שעומד מאחורי זה הוא שכל פקודה לצאת למשימה צבאית, כלשהי, כלומר, מצווה צבאית ממש, כלומר, לקרב, כאילו למקום שיש בו מחבלים שיכולים לראות בי, שיכולים אנשים למות, ואני לא חושב שיש לה הצדקה על פי ההלכה, שזה משהו אלסטי, כן? כאילו, יהיו הרבה...
זה משהו אלסטי, ואתה צריך בעצמך לקחת בחשבון את האלסטיות שלו, כי לא תמיד אתה מבין את כל ההקשרים ואת כל ההשלכות. אז קח בחשבון, אבל אם אתה בטוח בזה, אל תעשה את זה.
אז שוב, אז נראה לי דבר... עיקרון כזה הוא עיקרון של אי אפשר לנהל להפיץ צבא, כי כל פעולה צבאית כמעט יש עליה סדרות לתת ולקה.
לא מקבל, לא מקבל את הטענה הזאת. לא מקבל את הטענה הזאת. זאת הטענה שבדיוק באמצעותה רצו לסתום את הפיות של כל מי שחושב אחרת. אם אתה תעשה את זה, הצבא מתפרק. לא נכון, הצבא לא מתפרק. הצבא שלנו אנשים מבוגרים, חלק לא ימלאו את הפקודה, חלק כן ימלאו את הפקודה, בדרך כלל זה מיעוט קטן שלא ימלא את הפקודה, וזה בסדר גמור, אז הם לא ימלאו אותם.
אבל אם אנשים יחשבו לפני כל קרב, האם לדעתי מוצדק לתת הקרב?
אנשים יחשבו האם מוצדק במובן חד משמעי שיחשבו. אני, שהיו לי חבר'ה שעמדו לצאת לקורס קצינים בירוחם, ונתתי להם ככה שיחה תחנה לקראת, הם עברו אצל כל מיני רמים שם בישיבה וכל מיני ככה במסגרת ההכנה לקראת היציאה, אמרתי להם שאני לא הייתי רוצה לצאת לקרב עם חיילים שאני יודע שאף פעם לא יסרבו לי פקודה. בדרך כלל הגישה הזאת שאומרת לא לסרב פקודה כי זה יפרק את הצבא, מייצרת צבא גרוע. היא מייצרת צבא גרוע ושהמפקד לא צריך לחשוב פעמיים על הפקודה שהוא נותן.
אבל המפקד הוא גם כן בא מאותם חיילים, ואני מצפה שגם הוא ידע בדיוק לתת את הפקודה הנכונה.
בסדר, הוא גם יש לו התלבטויות. גם הוא יש לו התלבטויות משלו על המפקד, ברור, לא רק לחיילים יש התלבטויות, זו שאלה. כל אחד יש לו את ההתלבטויות שלו, וצריך לקחת בחשבון שאנחנו לא עובדים עם צבא של זומבים.
בצהל אין חשש שיהיו צייטנים מדי.
אני חושב שבצהל מאוד צייטנים.
כל פקודה התנדבותית מניסיון אישי.
לא יודע, אני הייתי גם בצהל.
והפוך שכל אחד יעשה מה
שהוא רוצה. אני הייתי בצהל ואני לא מתרשם ככה. אני חושב שצהל הוא צבא מאוד צייטני בהקשרים המבצעיים. בהקשרים המבצעיים צהל הוא מאוד צייטני. יש איזו התלהמות נוראית כלפי מישהו שבכלל מעלה את האפשרות לסרב פקודה או לא לעשות משהו, מיד מתנפלים עליו כאילו שהוא הולך לפרק את הצבא. ובעיניי זה מוגזם. זה נותן איזון טוב, דרך אגב. זה לא נורא שיש דבר כזה. כי באמת, ברור, צריך לדאוג לזה שזה לא יהיה על כל שטות. אבל מצד שני, בן אדם צריך לדעת שגם האחריות היא עליו. אם עשית משהו שהוא לא יעשה וקיבלת פקודה, גם האחריות המוסרית היא עליך. אחריות המוסרית, לא המשפטית, לא בית המשפט, הוא יקבע אם הפקודה הייתה חוקית או לא חוקית. אני מדבר שבית המשפט אומר הפקודה היא חוקית, אבל אני טוען שיש עליי אחריות מוסרית, אני מבצע אותה. זה משפטי נירנברג. כן, שהם אומרים, קיבלנו פקודות. עכשיו, כמובן, עוד פעם, מקרה קיצוני, אבל... בסדר, אבל אני אומר, שם זה דגל שחור, אבל את הקונסטרוקציה של דגל שחור ייצרו אחרי. החייל הנאצי לא הכיר את הקונסטרוקציה הזאת, היא נוצרה במשפטי נירנברג. אז אתה מבין, זה בעייתי. ואתה באת אליו, זה היה החידוש הגדול שהיה שם, ששופטים אנשים על זה שהם צייתו לחוק. אבל מצד שני, אי אפשר בלי זה. למה? כי בן אדם יש לו אחריות. זה שקיבלת הפקודה לא פותר אותך מאחריות, גם האחריות האישית. לא רק אחריות כלפי בית המשפט, אחריות האישית כלפי מצפונך. אם המצפון שלך אוסר עליך לעשות את זה, אל תעשה את זה. אם אוסר עליך, אני אומר עוד פעם, בצורה קטגורית, חמורה, קיצונית, כן, עוד פעם, לא כל דבר קטן. כי אתה צריך לקחת בחשבון כמובן גם את המרקם הצבאי, את התפקוד הצבאי. ברור, זה דילמה. אבל זו דילמה שיש לה שני צדדים, לא רק צד אחד, כמו שתמיד מציירים. טוב, אני אגיע לזה.